הגמרא בשבת. חנוכה זה תנו רבנן. בכ"ה בכסלו יום עיד החנוכה תמן יעינו. זה לא למספד וזה לא להתענות בהון. והסיפור שכשנכנסו יוונים להיכל תמלאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה האחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. עשאום ימים טובים בהלל והודאה אומר רש"י לא שאסורים במלאכה. זאת אומרת, עשאום ימים טובים, והכוונה היא, הם לא ימים טובים כדרך מועדים דאורייתא, שאסורים באיזה אופן שהוא. לא שאסורים במלאכה, שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על הניסים בהודעה. על זה, זה, על זה נקבעו הימים. בפשטות כתוב בגמרא שקביעת הימים הייתה גם להלל וגם להודעה. על זה נקבעו הימים, לומר גם בהודעה. ברמב״ם, הרמב״ם לא מביא את זה בכלל בהלכות חנוכה. את הדין הזה שצריך לומר על הניסים בהודעה, זה נמצא ברמב״ם בהלכות ברכות, בדין ברכת המזון, ובהלכות תפילה, בדיני תפילה. זה לא נמצא בהלכות חנוכה. אם הדבר הזה שייך לעצם קביעת היום, אז זה צריך היה להיות מבואר בהלכות חנוכה, שהימים נקבעו לומר בהם על הניסים בהודעה. וזה לא כתוב. הרמב״ם לא מזכיר בכלל, בהלכות חנוכה הוא לא מזכיר. את המילה להודות הוא מזכיר פעם אחת. וזה אגב, אגב דיבור על מצוות נר חנוכה. בגמרא בכל זאת כתוב שהימים קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. אז צריך להיות כאן משהו בקביעת הימים שבאיזה אופן שהוא זה שייך להודאה. הודאה צריכה להיות איזה דבר בעצם קביעת הימים. זה לא, הוא לא מביא את זה. זה לא מוזכר. והאמת היא שיש בזה קושי, זה, הדברים לא מובנים. הדברים לא מובנים. מה זאת אומרת לקבוע ימים להודעה? אין דברים כאלה. כל יום צריך להודות. כל יום מתפללים 18, ושלושת הברכות האחרונים הם, שלושת הברכות, הברכות האחרונות ב-18 הם ברכות של, כך כתוב, שלושת האחרונות הם הודעה, כתוב ברמב"ם. אז אנחנו מודים 3 פעמים ביום. וכל ברכות ההודעה הם הודעה. מה זאת אומרת ימים שנקבעו להודעה? ימים שנקבעו להלל, אז זה כמו שכתוב ברמב״ם. הימים האלה נקבעו להיות ימי שמחה והלל. הלל אומרים מתוך שמחה. אבל הודעה אומרים מתוך חובה. חובה להודות יש תמיד. מה זה ימים של הודעה? מה הפירוש? מה הפירוש? הימים נקבעו להודות. מה זאת אומרת נקבעו להודות? מה פירוש המילים? כל יום צריך להודות. ולהודות על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, אנחנו צריכים להודות ערב, הבוקר וצהריים. מה זאת אומרת לקבוע ימים להודעה? אין דברים כאלה. קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. אז כך שהדברים לא מובנים, ומה שצריך לנסות להבין זה מה פשר קביעת הימים האלה לימים של הודעה. מה זה? מה זה? מה פירוש המילים? מה פירוש המילים? אז ברש"י כתוב שצריך להגיד על הניסים כשאומרים הודעה בין כה וכה. אז כמו שאמרנו, ברמב״ם זה כתוב בהלכות ברכת המזון, או בהלכות תפילה. זה לא שייך לעצם המועד, זה לא שייך לה. מה פירוש? הימים נקבעו, יש משהו שנקבע בימים, בימים, ימי הלל אלה ימי שמחה. ימי הודעה, אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. צריך להבין. אז נראה, ננסה קצת. קצת, ננסה להבין. על הפסוק, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, אז כתוב, לא מאסתים בימי יוונים, ולא געלתים בימי נבוכדנצר, לחלותם בימי המן, להפר בריתי איתם בימי פרסיים. טוב. ומתנית אתם, לא מאסתים בימי כסדים, ולא געלתים בימי יוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונה היו בניו. המרשו, כאן, זה גמרא במגילה בדף י' א', המרשו מקשה כאן, איך אפשר להגיד את הפסוק, איך אפשר לפרש את הפסוק, לא מאסתים ולא געלתים, לפרש את הפסוק על ימי יוונים, הפסוק מפורש, הפסוק במפורש אומר, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. בימי יוונים, היוונים לא הגלו אותנו מן הארץ, היינו כל הזמן בארץ. לא עזבנו את הארץ בכלל. הכל קרה פה, בארץ ישראל. הכל, כל מה שהיה, הכל קרה פה. איך אפשר לפרש את הפסוק בארץ אויביהם על גלות יוון? אז מה שמבואר במרשו עצמו, כנראה מה שיוצא מכאן, זה כמו שהוא בעצמו מבאר, יש מציאות, אפשרות כזאת, להפוך את ארץ ישראל עצמה לארץ אויבי. היינו, מדובר פה, היה פה צבא כובש, צבא של... היו יוונים, מלכות יוון שלטה בנו. אבל הארץ הייתה ארץ ישראל, ומי שהיה בה, היו בה אך ורק בני ישראל. התושבים היו אך ורק בני ישראל. ועל ידי שלטון מלכות יוון, אז הארץ כולה הפכה להיות ארץ אויביהם. ארץ אויביהם. כל משך הזמן שגלות יוון, עם ישראל היה בארץ ישראל, בית המקדש היה קיים, אף על פי שהוא בזמן של המלחמות של בית חשמונאי, המרד והמלחמות של בית חשמונאי, אז בית המקדש היה שומם, לא עשו שם שום דבר, לא הייתה עבודה. אבל אנחנו לומדים מכאן שהארץ הפכה להיות ארץ אויביה. הגמרא באותה גמרא בשבת, בתוך הסוגיה של חנוכה, אז הגמרא מביאה פסוק מפרשת השבוע ודורשת אותו. רב כהנא דרש, ואמר רב כהנא, לא, דרש רב נתן בר מניומה, משמי דרב תנחו, מי דכתיב הבור ריק אין בו מים? ממשמע שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו. עד כאן. וזה בתוך, כן, בתוך דיני חנוכה. כן, ממש בתוך דיני חנוכה. משהו. לטעום בזה איזשהו טעם. אני מקריא באמצע, זה בזוהר, ראיה מהמנה בפרשת כי תצא, דף ריש עין תת עמוד א'. והתקע ריבור, דנפל שם שור, דעד הכתיב ביוסף, זה מה שכתוב אצל יוסף, בחור שורו הדר לו, תאית מרבה וישליחו אותו הבורה. והבור ריק, ריק בלא תורה, אבל נחשים והקרבים יש בו. ודע גלות הרביעה, זאת הגלות שאנחנו בה, הגלות הרביעית, גלות שאנחנו נמצאים בתוכה. דור דרשעים, מלא נחשים והקרבים, רמאים כנחשים והקרבים דאקרין מילי דרבנן ודיינין לשקרה. הזוהר מחלק כאן בין נחשים לעקרבים. הנחשים, הוא אומר, הם רמאים, והעקרבים, הוא אומר, הם, הוא מפרש את המילה עקרב, הוא אומר עקר רב, הוא עקרי, הם עוקרים מילי דרבנן. זה דבר שצריך בירור. הגרא על המשנה בברכות, מי שעומד ומתפלל אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. הקרב שנמצא על עקבו, אז הוא חייב להפסיק. אז מפרש את זה הגר"א, והוא אומר כך, ההבדל שבין נחשים לעקרבים, הוא מביא את דברי הזוהר האלו, והוא אומר, נחשים הם כמו הנחש הקדמוני, נחש הוא מפתה, רמאי, מפתה, בדברי שקר, בדברי רמאות. הוא מעמיד דברים לא נכון, ובצורה כזאת הוא מפתה בני אדם ללכת אחריו, לשמוע לו. פיתוי, זה הנחש. הנחש הוא מפתה, מרמה, מפתה. הקרב, אני לא יודע איך זה פיזית, כנראה צריך להיות איזושהי השלכה פיזית לדבר הזה גם. בכל אופן, הקיצה של הקרב פוגעת בחיים עצמה. הקיצה של נחש שולחת ערס, והערס הזה, כשהוא נמסך, כשהוא מתערב בדם, או בתוך מערכת החיים, אז הוא פוגע. פיתוי, שמכניסים לליבו של אדם איזה הרהור או דברי פיתוי או דברים שהם דברים לא נכונים, דברי שקר, מכניסים לליבו הדברים האלה, כמובן יכולים להוציא אותו מהעולם, ודאי שיש בזה סכנת נפשות, אבל על דבר כזה אפשר להתגבר. כתוב, אדם שהוא עומד באמצע תפילה ונחש כרוך על עקבו, נחש כרוך על עקבו, זה הכוונה. הנחש פועל. הוא מנסה להשפיע עליו, הוא מדבר על ליבו, הנחש מנסה לפתות אותו. אז שלא יפסיק, הוא לא חייב להפסיק בתפילה, עד הרבה, שיתגבר בתפילה, ובזה הוא יוכל להמשיך להתפלל. בידו, הוא יכול לבטל את הפיתוי של הנחש, תוך כדי שהוא עומד בתפילה. הקרב שהוא כרוך על עקבו, תוך כדי שהוא עומד בתפילה, הקרב זה הכוונה, העקרבים, הם פוגעים, הם מכניסים ללב, הרהורי כפירה בעיקר, הם עוקרים את התפיסה הנכונה, הם עוקרים את הרמב״ם קורא תמיד, הרמב״ם גם ביד החזקה וגם במקומות אחרים מספרה, ביד החזקה זה כתוב בהלכות עבודה זרה, עבודת כוכבים פרק א', הרמב״ם קורא לה אמונה העיקר ששתל אברהם. זהו העיקר ששתל אברהם. אם בא מישהו לעקור, לעקור זה נקרא, כן? להפקיע מן העיקר, זה פירוש המילה לעקור. לשרש, זה נקרא להוציא מן השורש. לעקור זה נקרא להפקיע מן העיקר. להוציא, לקחת מן העיקר. אז כשבא מישהו לעקור את מה שנשתל, את אותו דבר שנשתל והוא שתול בליבם של ישראל, אלו הם ההרהורים שנקראים עקרבים. אלו לא נחשים. נחשים הם תולדת אותו נחש קדמוני ש... פיתה, פיתה בדברי פיתוי, בדברי שקר, בדברי כזר, פיתוי. כנגד פיתוי אפשר לעמוד, לא צריך להפסיק להתפלל. אין חובה להפסיק להתפלל. אפשר להתאמץ בתפילה ולהמשיך, להמשיך בה. כן? והתפילה תעלה יפה. אבל אם הקרב נמצא באיזה מקום שהוא, והוא מכניס, כן, פוגע, נושך, מנסה לנשוך, הוא מכניס בלב מחשבות של הרהורי כפירה, בעיקר רחמנא ליצלן. אז חייבים להפסיק להתפלל, אי אפשר להמשיך לעמוד בתפילה שהקרב כרוך על עקבו. והקרב כמו שחזל דורשים, כמו שכתוב כאן, מה שחזל דורשים, חזל דורשים עקרבים, אלה עוקרי רב, עוקרי רב. דאקרי מילי דרבנן, זה מה שהם. למדנו אם כן, שישנו כוח מיוחד, כוח פיתוי מיוחד, אחד מחיילותיו, הגדולים או הגדול ביותר שבהם, כמו שכתוב, כמו שמובן כאן, זהו השליח הגדול ביותר של השטן. הקרבים, אלה עוקרי רב, עוקרי מילד רבנה. איתם אי אפשר, זאת אומרת, אי אפשר לצרף תפילה למחשבות כאלה. זאת אומרת, כשישנם מחשבות כאלה, צריך קודם לסלק אותן. להשיח את הלב, להוציא אותם מן הלב, ואז אפשר להמשיך ולהתפלל. יפסיק, כך כתוב, יפסיק. אי אפשר להמשיך לעמוד לפני השם עם כאלה הרהורים. יפסיק. עכשיו כך, אנחנו צריכים להבין מעולם לא הייתה כפירה נוראה כזאת כמו הכפירה של יוון. לא הייתה וגם לא תיתכן שתהיה כפירה נוראה כמו הכפירה של יוון. כל כופר כדרך טוען ונטען, כן, ש אחד תובע והשני כופר. אני אומר לך כך, אני אומר, אני לא מקבל את זה, זה לא נכון. זה לא נכון. הכפירה של יוון לא הייתה זה לא נכון. הכפירה של יוון הייתה זה לא ייתכן. לא לא נכון. לא נכון זה יכול אבל היה להיות שזה כן יהיה נכון. יש אולי אפשרות שזה יהיה נכון. הכפירה של יוון אומרת לא שזה לא, אלא זה בלתי אפשרי. זאת הכפירה האיומה והנוראה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. מובן מאליו, כן. כל הכפירות אומרות לא. הכפירה של יוון אומרת לא לא, לא לא, אלא לא ייתכן, לא ייתכן. הלשון של הרמב"ן, מפורסם, לשונו, לשון קודשו של הרמב"ן בפרשת אחרי מות. הרמב"ן, הוא מתנצל כאילו, שהוא לא רוצה להאריך, להוציא מ ליבם של היווני ותלמידיו הרשעים שכפרו בכל מה שלא ראו בעיניהם. בערך הלשון, והגיס דעתו, הגיס ליבו, לחשוב, הגיס. לא נטו. הרמב"ם מתכוון ללמד אותנו שכל הכפירה של יוון היא בעצם גסות רוח. הגיס ליבו לחשוב שכל מה שלא הגיע אליו בסברתו אינו אמת. אינו אמת. אינו אמת. הרמב"ן אומר את זה בלשון עדינה. כן, הרמב"ן לא משתמש במילים חזקות מדי, גסות מדי. אבל הוא מתכוון להגיד, כל מה שלא הגיע אליו בסברתו הוא שקר. כן, זה הפירוש היחידי של המילה אינו אמת. הגיס לי בו לחשוב שכל מה שלא הגיע אליו בספרתו, זאת אומרת, מה שלא מתבאר לו מתוך שכלו שלו, מתוך דעתו שלו, זה שקר. אנחנו צריכים קצת, לצערנו, כמובן, לצערנו, אנחנו צריכים קצת להעריך ולבאר את תומעת יוון ועד להיכן היא מגיעה. קצת לנסות להבין, כדי, לפחות כדי לקיים מאויבה את החכמני. מערכת המציאות של יוון נתפסת על ידם כמערכת סגורה, מערכת קוהרנטית. זאת אומרת, מערכת שכל המערכת, הדברים כולם, כל חלקיה של אותה מערכת, הם מתאימים זה לזה בהתאמה מלאה. והמציאות כולה היא כולה יכולה להיות נתפסת באותו שכל אנושי שכביכול בורא העולם נטע בנו. הדעת האנושית היא הדבר שמבין, תופס, וגם מנצל, זאת אומרת, יודע להשתמש בכל חלקי, בכל הכוחות שנמצאים בבריאה. הדעת האנושית והבריאה הם מערכת אחת, מערכת מציאות אחת. ודעתם, זאת היא דעתם שלהם, כך הם מבינים וכך הגיסו ליבם לחשוב. את הטבע של, את טבעה של המציאות אי אפשר לשנות. טבעה של המציאות הוא טבע קיים. ברור, חד משמעי. הדברים הם כמו שהם. לא ייתכן שהם יהיו אחרת. כי זאת המציאות עצמה. המציאות היא כמו שאנחנו, כמו שהשכל האנושי תופס אותה. כמובן, אפשר לטעות. בני אדם יכולים לטעות. אבל אם משתמשים בשכל נכון, ומנצלים אותו עד סופו, ולא מכניסים דמיון באמצע, ומשתדלים שהשכל יתפקד כהלכה, אז הוא מגלה לי את הדברים כמו שהם בדיוק. וזאת אמת. זאת אמת. השכל נברא על ידי בורא העולם. השכל נברא כדי להבין ולהשיג על ידו את האמת. השכל כמו שהוא בתהרתו לא מטעה אותנו. הוא לא מטעה אותנו. ממילא, מה שעולה מזה, זה שהשכל האנושי כמו שהוא קולט את הדברים, אז הוא קולט את הדברים כפי שהם, כך, כמו שהם נראים. מתוך כך, אז הם הגיעו למסקנה שכל מה שהשכל שולל אותו, השכל לא מקבל. הדבר הזה לא נתפס בשכל. אז הדבר הזה הוא לא אמת, כלומר הוא מחוץ למציאות. לא אמת זה הכוונה, זה דבר שקר, זה דבר שהוא איננו, דבר שהוא לא קיים. זאת לא מציאות, לא אמת פירוש, לא מציאות. איננו, זה איננו, זה לא קיים. עכשיו, עד לאיכן מגיעה הפריסה של השכל הזה? אז לדעתם שלהם, הפריסה של השכל הזה חלה על כל המציאות כולה באשר היא. על המציאות עצמה. כאן גסות הרוח. תישאר בתחום שלך. אתה יכול לדבר על המציאות הנקלטת, הנתפסת על ידך, אבל אתה בשום אופן לא יכול להגיד שום הגד שהוא שייך למציאות באשר היא. כי אתה הרי יודע שאתה לא תופס את המציאות כמו שהיא. אתה תופס רק את הגילויים החיצוניים. המציאות עצמה לא נתפסת. אתה תופס רק את התגלותם של הדברים, ולא את עצם מציאותם. אדם חכם באמת צריך היה לדעת להבחין בין לבוש לבין עצם. כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים רק בלבושים. אנחנו בשום פנים ואופן, אין לנו כלים לתפוס את המציאות עצמה, את הקיום עצמו, את עצם הדבר. אין לנו שום חיבור לדבר הזה. אנחנו רואים בעיניים איך הדבר נראה, אנחנו שומעים באוזניים איזה קולות הדבר משמיע, אנחנו ממששים בידיים ואנחנו חשים קושי, רכות, קור, חום, חדות וכהות ועוד כל מיני הרגשות שחוש המישוש מרגיש. כל הדברים האלה הם תופעות. אין להם ולעצם ולא כלום. עצם הדבר לא ניתן לנו. לא קיבלנו, אין לנו כלים לתפוס את עצם הדבר. אז אנחנו יכולים רק להסיק מסקנות ממה שראינו, מהלבושים, מהתופעות, מהאופן איך הדבר מתגלה, אבל הדבר עצמו נעלם מאיתנו. כל אחד מבין שהצבע והמבנה של הדבר הזה, הצבע והמבנה זה לא הדבר בעצמו. העיניים לא קולטות יותר מהצבע והמבנה. וכל דבר שהם רואות העיניים, אז הם לא קולטות רק צבע, מבנה, ותו לא, ותו לא. אדם חכם באמת צריך היה להגביל את עצמו ולא לדבר מעבר, לא לקפוץ מעבר לעצמו. לא לעשות את עצמו כמי שבידו להחליט על אמיתות מוחלטות, הגדים ששייכים למציאות עצמה. בתחום התופעות, אז הדבר נכון, בתחום התופעות אנחנו יכולים להשיג, יכולים לדן, ויכולים להגיע למסקנות, יכולים לגלות כוחות, והכוחות האלה הם גם הופעות שנקלטות על ידינו, ואנחנו יכולים להשתמש בהם, וזה הכל נכון, זה אמת. אף אחד לא יכחיש, אף אחד לא יכחיש. שהחוכמה שתחילתה בחוכמת היוונים, אז המערכת הטבעית הם התחילו לגלות אותה, והמערכת הזאת הולכת ומתגלה יותר ויותר, יותר ויותר, ומשתמשים בכוחות שמתגלים בבריאה יותר ויותר. אבל כל הדברים האלה הם תופעות, והם יכולות להגיד משהו רק על תופעות נוספות שיכולות לצאת מזה. אז נכון, אמת, כן. משתמשים בכל הטכניקות החדשות, משתמשים וזה עובד. זאת עובדה. זאת עובדה. אבל הדבר הזה לא אומר שום דבר על המציאות עצמה. זאת מערכת אחת, וזאת המערכת שניתנה לנו, נתגלתה לנו, וזאת מערכת התופעות. התופעות האלה, הם הארץ נתן לבני אדם. זה מה שכביכול בורא העולם נתן לנו להשתמש בזה. הם גילו את הדברים. כביכול בורא העולם נתן להם את הכוח, את האפשרויות, את הכלים, לגלות את כל המערכות האלה, המערכות ששייכות לעולם הטבעי, לעולם התופעות. אבל להגיד יותר מזה, זה כבר הופך חכמים מחוכמים. ברגע שהם יוצאים מהגבול שהחוכמה מאפשרת להם, הם עוברים, הם יוצאים מחוץ לתחום, אז הם טיפשים. זה נקרא טיפש, זה נקרא שוטה. שוטה זה כמו שידוע, זה מי שיוצא מחוץ לשיטה. מי שמוציא את עצמו מהסדר הנכון, מפקיע את עצמו, עובר, יוצא מחוץ. כן? כולם יודעים מה זה הדס שוטה. אותם יוונים, אותם יוונים שהתפיסה שלהם עבדה נכון, זה, אלה דברים שהם מאושרים על ידי המציאות עצמה, ככה גם כתוב ברמב"ם. וכל מה ששייך מתחת גלגל הירח, אז אותו יווני השיג, והשיג היטב, השיג בבירור. הוא אומר אפילו שהוא השיג, יכול להיות שהוא השיג בשלמות. אבל זה שייך לעיגול הזה של המציאות. לתוך המערכת הזאת, שכאן שולטים אותם חוקים שהם חוקי הטבע שאנחנו חיים בהם. זה נכון. אבל כשהם באים ואומרים למשל, לדוגמה, שבאים היוונים ואומרים באופן חד משמעי, אין שום אפשרות, זה לא ייתכן, השכל, הדעת, לא מאפשרת לתפוס זמן שיש לו נקודת התחלה. זאת אומרת, נקודת התחלה בזמן, שהזמן הוא לא אינסופי, זה בלתי אפשרי. הדעת לא יכולה לתפוס את זה. הזמן הוא בעצם טבעו המשך. הזמן הוא תמיד המשך. כשאתה אומר זמן, אמרת הלאה, הלאה. נקודת התחלה של זמן זאת מילה שסותרת את עצמה. לכן, אז הדבר הראשון שכתוב בתורה, בראשית, זאת הכפירה שלהם. שוב, הם לא אומרים לא בראשית, אלא הם אומרים בראשית חלילה. אפרה לפומיהו, אבל בראשית לא ייתכן. בראשית, כמו שרבותינו הראשונים מפרשים, כמו שכתוב בראשית, הדרת אליהו של הגרא, כתוב ככה בספורנו, כתוב בעוד כמה וכמה ראשונים. בראשית זאת בריאת הזמן. בריאת הזמן. זה בראשית. הם אומרים שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, הוא לא ייתכן. לא ייתכן. והרמב"ם מעריך בכמה פרקים, בחלק שני במורה נבוכים, מעריך בכמה פרקים לבאר, שבשום פנים ואופן אי אפשר להסיק מהטבע הקיים של הדברים על ההתהוות של הדברים. ההתהוות של הדברים יש לה טבעים אחרים ומערכות אחרות. ההתהוות של הדברים זה דבר שאנחנו בשום פנים ואופן לא יכולים לראות את זה בדברים כמו שהם. הדברים אחרי שהם קיימים, אז טבעם הוא כך. אבל הדברים האלה, האופן איך הם התהוו, איך הם יצאו מהעין אל היש, הרמב״ם אפילו ממשיל בפרק המורה נבוכים, הוא ממשיל, יבוא מישהו, אדם שלא ראה אף פעם איך אדם נולד, עריכות דברים על, כן, על אנשים שעבדו בספינה באי בודד, היה איתם ילד, והילד גדל שם, ומספרים לו איך באים אנשים, איך אנשים הגיעו לעולם. אז מספרים לילד הזה שהיה ילד נבון, חכם, כן. אבל לא היה לו שום ניסיון. הניסיון שלו היה רק אותה קבוצת אנשים שהלכו לאיבוד באיזשהו אי בודד בים, ושם הוא גדל. ומספרים לו שאדם נולד בצורה כזאת, שהוא חי 9 חודשים ברחם. אחר כך הוא יוצא משם. והתנאים שהוא, התנאים שהוא נוצר בהם, והוא גדל בהם, ומגיע עד לבשלות מסוימת. אז התנאים הם כך וכך. אלה תנאים בלתי אפשריים. אז הילד הזה, הוא ילעג לו, הוא אומר, אתה משתה בי, אתה משתה בי, אתה מספר לי שפור, אתה מספר לי סיפורי בדים. אתה מבלבל את המוח בקיצור. זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. זה לא ייתכן, מה, איך אתה? בן אדם, אתה מדבר על בן אדם, בן אדם 3 דקות לא יחזיק מעמד במצבים כאלה. מה אתה, איך אתה מספר לי? כך בערך נראה אותו חכם מחוכם. כשהוא מדבר על דבר שהוא פשוט לא יודע. הוא פשוט לא יודע. ההתהוות, להסיק על ההתהוות מתוך ההוויה, זאת שטות. זה כמעט כמו ש... כמו שאדם חכם יסיק, שכל בני האדם שנמצאים בעולם, אז הם כך ירדו מלמעלה, אני יודע. הדברים מתהווים במהלך אחד, זה מהלך ההתהוות של הדברים. מהלך יציאת הדברים מן העין אל היש, זהו המעשה בראשית של הדברים. מעשה בראשית זה סוד, זה דבר נסתר, זה דבר לא ידוע. לא גלוי. מה שניתן לנו זה משם ואילך. הדברים כמו שהם, אחרי שהם קיימים, אז כך וכך הטבע שלהם, כך וכך הם נראים, כך וכך הם מופיעים, והם מופיעים אצלנו, הזמן למשל, היום. אז הזמן אצלנו הוא נתפס כדבר מוכרח, כדבר שלא ייתכן, לא ייתכן. שתהיה מציאות שהזמן לא קיים בה, אחרת הזמן לא היה קיים גם במציאות שלנו. זמן שוב, זמן זה המשך, זמן זה המשך. זה דבר שהוא בעצם עניינו המשך. הוא תמיד המשך. זאת אומרת, הוא אף פעם לא התחיל. זאת אומרת, במילים אחרות, העולם הוא אינסופי בזמן. העולם שלנו הוא אינסופי בזמן. הוא לא נברא אף פעם. זאת אומרת, הזמן לא נברא. יש דברים שנבראו, או דברים פשטו צורה ולבשו צורה, אבל הזמן כזמן, הזמן כזמן, התהליך הוא תהליך אינסופי. אנחנו יודעים שזה לא כך. אנחנו יודעים שזה לא כך. אבל הכפירה כשהיא כופרת, הכפירה אומרת, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, זה לא יתפל. לקחת את השכל המוגבל שלנו, שהוא ניתן לנו עם הטובה הגדולה שנקראת והארץ נתן לבני אדם. נתן לבני אדם הארץ והאפשרות לתפוס את כל מה שנמצא בארץ. כל הכוחות שנמצאים פה ניתנים, נמצאים בהישג. אפשרות להשיג אותם, אפשרות לתפוס. כביכול, זה מה שנתן לנו בורא העולם. שאנחנו לוקחים יותר ממה שהוא נתן לנו. בדבר הזה אנחנו מועלים פעמיים. זאת מעילה כפולה. אנחנו גם מועלים לוקחים מה שלא ניתן לנו, וגם אנחנו מחללים את הכלי הנפלא שכביכול בורא העולם נתן לנו, שבו אנחנו צריכים להשיג את האמת. אנחנו משתמשים בו לא נכון. משתמשים בו באותו כלי, באותו דעת, באותו שכל שכביכול בורא העולם נתן לנו, שעל ידו אנחנו יכולים להשיג את הכל. כשאנחנו משתמשים בו לא נכון, אז זאת מעילה מיוחדת, מעילה נוספת. חוץ מהמעילה שאנחנו מועלים, לקחת דבר מהעולם, לקחת דבר מהעולם, בלי רשות. את זה לא קיבלת. את זה לא נתנו לך. יש כאן גם עיוות בשימוש הנכון, בכלי, שהוא כביכול הכלי שניתן לנו מידי הבורא. על ידו, רק על ידו אנחנו יכולים להשיג. רק על ידי הכלי הזה אנחנו יכולים להתחבר אליו. רק על ידי הכלי הזה אנחנו יכולים להשיג אמת. מי שמעוות, מי שפוגע בכלי הזה. ברמב"ם, פירוש המשניות, בתחילת פרק שני במסכת חגיגה, פרק אין דורשים. אז כתוב שם ברמב"ם, דבר נפלא עד מאוד. במשנה כתוב שאסור להתבונן בדברים שכביכול בורא העולם לא נתן לנו רשות להתבונן בהם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. מעבר למה שאנחנו תופסים, מעבר לתופעות המתגלות לנו. אנחנו רוצים לחקור, לדעת, או להגיד משהו, או לנסות להבין משהו, במה שמעבר לזה, או במה שיבוא אחרי זה. בקיצור, במשנה כתוב, אסור להתבונן בזה. אמרו חכמים, כתוב בהמשך המשנה, כל שלא חס על כבוד קונו, ראוי, רטוי לו, שלא בא לעולם. עדיף היה שלא יגיע בכלל, שלא ייוולד בכלל. מי שלא חס על כבוד קונו. אז במשנה כתוב שכל מי שמתבונן מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, הוא נקרא לא חס על כבוד קונו. הפירוש הפשוט, לא חס על כבוד קונו, זה הכוונה, הוא נכנס להכלי מלך בלי רשות. זה נקרא לא חס על כבוד קונו. ברמב"ם כתוב, כל מי שלא חס על כבוד קונו, זה מי שלא חס על השכל שכביכול בורא העולם נתן לו. כי מי שמתבונן בדברים האלה, בשום אופן לא יכול להשיג בהם. ומי שנדמה לו שהוא משיג בהם, אז הוא מעוות את שכלו. וכל מי שמעוות את שכלו, נקרא לא חס על כבוד קונו. הוא מקלקל את אותו כוח, אותו כלי, שעל ידו האדם יכול להשיג את כבוד קונו. כל מי שלא חס על כבוד קונו, זה מי שלא חס על שכלו. מי שלא חס על דעתו, לא שומר עליו מכל משמר, כן? לתת לו להתבונן במה שהוא צריך להתבונן, ולא לתת לו להתבונן במה שהוא לא מסוגל להתבונן. לא לתת לו להתפרץ או לקפוץ מעבר לעצמו, ולבלבל את המוח במקומות שהוא לא יכול שם לתפוס תפיסה ברורה. זה נקרא שהוא לא חס על כבוד קום. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. הקשירה של יוון היא זאת שעליה מדברים חז"ל כשמדברים על העקרבים. זאת הקשירה שהיא עוקרת את העיקר. עקרי מילי דרבנן, נראה אולי עוד מעט מה העניין המיוחד במילי דרבנן שכתוב בחז"ל, כתוב בזוהר. אבל בינתיים, הקרב הוא מי שעוקר את העיקר. עוקר את העיקר זה הכוונה. העיקר שהוא שתול, הוא תולש אותו, הוא עוקר אותו, משום ש... עוקר אותו משום שהוא. לעקור דבר, זה לא נקרא להזניח אותו, זה לא נקרא לא להתחשב בו. לעקור אותו זה נקרא להפקיע אותו מן השורש. זה דבר שאני קובע שהדבר הזה אין לו שורש. זה בנוי על לא שורש. במילים אחרות, זה בנוי על יסוד לא נכון. אלו הם העקרבים. כל מערכת הפיתויים בעולם, מערכת הפיתויים של ה... דבר מעניין, התרבות שלנו, התרבות שלנו, התרבות שלצערנו אנחנו חיים בתוכה, התרבות המערבית, שהיא התרבות של מלכות אדום, שהיא המשך של מלכות יוון, התרבות כוללת מערכות שלמות של פיתויים, של הנאות, של כל מיני הצעות למיניהם. והתרבות הזאת כוללת גם מערכת דעת עם הנחות יסוד, מה כן, מה לא, מה נכון, מה לא נכון. למי שמכיר את ה... מי שחי את התרבות הזאת יודע בכל מקום בתורה, כשהתורה מדברת על המערכת של קדושה, אז מדברים בלשון הר. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. אברהם קרא לבית המקדש בראשונה, הקריאה הראשונה, השם הראשון, אברהם קראו הר. המערכת ההפוכה לקודש היא כל כולה בורות. להבין, כולנו הרי מכירים את התרבות שאנחנו חיים בתוכה. התרבות יוצרת צרכים, היא פשוט קורה בורות חדשים כל יום. יוצרת כל פעם צרכים חדשים, כדי שבני אדם יצטרכו יותר, ואת הבור הזה אפשר יהיה למלא ועוד, עוד, עוד. אבל מה שהתרבות יוצרת, זה פשוט היא קורה, היא חופרת בורות. חופרת בורות זה הכוונה, היא יוצרת ריקנויות חדשות, צרכים חדשים. והצרכים האלה צריכים להתמלא. המילוי של הצרכים האלה, אלה הם בדיוק הנחשים. אלה הם הנחשים והעקרבים. הבור ריק, הבור ריק. התרבות יוצרת עוד בורות ריקים. היינו עוד צרכים. חסר לי גם זה, חסר לי גם זה. מה שלפני כמה עשרות שנים, אז אף אחד לא היה מעלה על דעתו שחסרים לו דברים. היום בני אדם נמצאים במערכות כאלה שבלי כל מיני, זה הרי כל אחד יודע, בלי כל מיני דברים שההורים שלו, או ההורי הורים שלו, לא ידעו עליהם ולא העלו את זה על דעתם בכלל, וחיו די טוב, לא פחות טוב ממנו. הם לא ידעו מזה וזה לא היה חסר להם, זה לא הפריע להם. היום תיקח מהאדם את הדברים האלה, אז הבורק, הבורק. זה אי אפשר. אם תיקח ממנו את הדברים האלה, זה בלתי אפשרי. הדברים האלה הם כולם אותם נחשים והקרבים שממלאים את הבורות של היום. יוצרים צרכים, ממלאים אותם, את הצרכים האלה, בכל מיני מילויים, כל מיני סיפוקים, כל מיני דברים שהם ממלאים בורות. ואחר כך, מה שנשאר לומר זה שהבור ריק, אין בו מים. ומתכוונים לומר, ואין בו מים, מתכוונים להגיד, רק מים אין בו. כל יתר הדברים יש בו, נחשים, עקרבים, זה יש. זרקו את יוסף לבור. יוסף, זרקו אותו לבור. כל מי שמבין, כל מי שמבין את השפה של התורה, כל מי שרוצה לאבד את המעלה שהיא נקראת על שמו של יוסף, הבור הוא זה שמאבד את המעלה הזאת. המעלה שנקראת על שמו של יוסף, אז יצירת הבורות מאבדת אותה. אנחנו חיים בעולם שהוא כולו בורות, ריקים, אין בהם מים. המילוי זה אך ורק נחשים ועקרבים. ניתן לומר, וכך זה באמת, אותם עקרבים שהם אלה שעוקרים את העיקר, אין יותר מיוון. זה מה שיוון הביאה לעולם. כל מי שמבין, שוב, כל מי שמבין את השפה של התורה, יוון, שהיא שלטה בארץ ישראל, אנחנו מכירים שתי אפשרויות של פרישה בכלל ישראל, שתי אפשרויות של קלקול בכלל ישראל. האפשרות הראשונה של קלקול בכלל ישראל זה הערב רב, שמתערבים בנו זרים. תערובת. אז תערובת, כשהיא בטלה, היא בטלה. כשהיא נותנת טעם, אז הטעם הזה הוא טעם פגום, טעם פסול. טעם שאסור ל... טעם שצריך להתרחק ממנו. אז אתה לסלק את הטעם הזה. זה ערב רב. בימי יוון נתחדש מושג שנקרא מתייוונים. מתייוונים זה לא שבאים להתערב בינינו. מתייוונים זה שאנחנו הולכים ואנחנו מבטלים את עצמנו בתוך עיקר אחר. ערב רב, כשהוא בא לתוכנו, אנחנו העיקר, והם לכל היותר יכולים להיות טעם כעיקר. זה הכל. אבל כשאנחנו הולכים ומתערבים במשהו אחר, כן, במשהו שהוא לא אנחנו, משהו שהוא ההפך מאיתן, אז כך אנחנו מאבדים את העיקר שלנו. כל בר דעת מבין. הקטיעה הזאת, שבזמן שיוון שלטה כאן, בארץ ישראל, יוון שלטה וכלל ישראל, הרי הדברים היו נוראים. המצב היה נורא והיום. כמו שכתוב, כמו שמלמדים אותנו, אותם, אלה שכתבו את ספר חשמונאי. מספרים מה היה המצב לפני שהתחילה אותה מסירות נפש, המלחמה של בית חשמונאי. המצב היה נורא. הרוב המכריע בכלל ישראל, בית המקדש היה שומם, לא עלו לרגל, לא הייתה עבודה. הכל היה פרוץ, הכל היה מחולל. וכולם, הרוב הגדול, מדובר פה על רוב שהוא מתקרב ל-100%. כולם היו מתייוונים, קצת פחות, קצת יותר. רשי בפרשת וזאת הברכה ולוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך. בהמשך כתוב הברכה ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקומון. אומר על זה רשי, מדובר פה על 13 בני חשמונאי מתתיהו ובניו יחד כולם, הם נקראים שבט לוי, השבט שהם עמדו כנגד האימפריה האדירה של יוון ששלטה בכל העולם, מקצה העולם ועד קצה. מסנאיו, מי ש... מסנאיו זה האותיות של חשמונאי בלי החטא, חוץ מהחטא. שמונאי, כן, כי זהו העיקר, זהו בעצם העיקר במילה הזה. זה השמן, זה השמונה. מסנאיו מן יקומון. רמז, כתוב ברש"י, חז"ל דורשים את זה. רמז לבני חשמונאי. יוון שלטה. הסוד, כן, שארץ ישראל נקרא ארץ אויביהם בזמן שליטת יוון, זה משום שכשהקרב כרוך על עקבו, פוסק. אי אפשר להמשיך לעמוד לפני השם. אי אפשר להמשיך להיות אחד ממקבלי התורה, כשהקרב כרוך על עקבו. כלל ישראל, זאת הייתה הפסקה. הפסיק, כלל ישראל הפסיק לעמוד לפני השם. הייתה כאן הפסקה בעצם ההמשך. הקרב כרוך על עקבו פוסק. נקודה אחת. הבעיה היא תמיד, כן? כל בר דעת מבין. השאלה הבסיסית היא, כשאדם עומד על דעתו, כל ילד גדל ועומד על דעתו באיזה שלב שהוא. בדרך כלל, ילד קטן, הוא מחונך בדרך כלל על ידי היצר הרע. וכשהוא עומד על דעתו, אז מהי תפיסת המציאות שלו? מה הוא תופס? האופן הטבעי הוא מזהה את המציאות עם עצמו. מה שהוא חש, מה שהוא תופס באמת, עם מה הוא חי, מהי המציאות שבתוכה הוא חי. המציאות שבתוכה הוא חי זה הוא וההיקף שסביבו. באופן טבעי בן אדם תופס את עצמו כמרכז המציאות, ואת כל הדברים האחרים הוא תופס כדברים שהוא יכול להשתמש בהם, לעשות איתם משהו. אבל המציאות עצמה זה הוא, והוא הקובע, והוא עושה הכל. כך בן אדם רגיל, כן, תופס את עצמו, אלא אם כן הוא יתחנך לגמרי אחרת. או שהוא טהור לב באופן מיוחד, ויודע עוד מנקודת ההתחלה של הדעת, שהוא לא הכל. הוא נמצא פה במציאות הרבה יותר גדולה והרבה יותר גבוהה, והוא מחפש כל הזמן במה הדברים מחייבים אותו, מה הוא מתחייב, מה הוא חייב לעשות. אבל מי שתופס את עצמו כעיקר, אז המציאות כולה נקבעת על פיו, והוא מזהה את עצמו עם המציאות עצמה, כמובן. להילחם כנגד דבר כזה אפשר רק במסירות נפש. מסירות נפש אומרת שאני, הקיום שלי הוא לא המציאות עצמה. הקיום שלי, אני מגלה, בקיום שלי אני מגלה מציאות עמוקה יותר, פנימית יותר. ואם הקיום שלי סותר את אותה מציאות, אז אני לא יכול להמשיך להתקיים. אדם שמזהה את המציאות עם עצמו לא שייך שהוא ימסור את הנפש. שהוא מוסר את הנפש, אז המציאות נאבדת. כן. זאת הייתה המלחמה של בני חשמונאי, שהייתה מלכתחילה מלחמה של מסירות נפש. מסירות נפש גמורה, הם מסרו את נפשם. על מנת, כביכול, אם חפץ בנו השם, אז אנחנו נהיה כלים בידה. אבל אנחנו מוסרים את נפשנו כדי לקיים את אותו עיקר שהקיום שלנו מגלה אותו. אין לנו קיום אחר. הקיום שלנו הוא מבוסס, הוא על איזשהו עיקר. ואותו עיקר חשוב יותר מעצם הקיום שלנו. הקיום שלנו הוא תפל לאותו עיקר. אותו עיקר זה מציאותו יתברך. ואנחנו, כל הקיום שלנו זה רק כדי לגלות את הדבר הזה. ואם זה לא ייתכן, אם הדבר הזה לא מתגלה, אז אין שום טעם לקיום שלנו. אם על ידינו המציאות הזאת לא מתגלה. זאת מסירות הנפש של בני חשמונאי. וכשהם מסרו את הנפש, אז כביכול, השם נלחם להם בניסים גלויים. אנחנו אומרים, נוסח התפילה, שתקנו בית דין של חשמונאי. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעצרתם. רפת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים וזידים ביד עוסקי תורתך. אז יש כאן שיטה שלמה, מערכת שלמה. כמו שמובן מאליו, ניקח מהסוף. זידים ביד עוסקי תורתך. כלומר, עוסקי תורתך היו הסיבה לניצחון. הזידים היו הסיבה לכישלון. הם נכשלו משום שהם היו זידים. אנחנו ניצחנו כי היינו עוסקי תורתך. כך זה צדיקים, רשעים ביד צדיקים, ככה זה טמאים ביד טהורים. וכך חייב להיות רבים ביד מעטים וגיבורים ביד חלשים. כלומר, אנחנו ניצחנו כי היינו חלשים, והם הפסידו כי הם היו גיבורים. אנחנו ניצחנו כי היינו מעטים, והם הפסידו כי הם היו רבים. הרי זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. הפשטות, כמו שמבינים, עשרת הגיבורים ביד חלשים, זה הכוונה שברגע המתאים, אז כביכול בורא העולם עשה את החלשים לגיבורים ואת הגיבורים לחלשים. אז זה נקרא מסרת החלשים ביד גיבורים. זה לא נכון, זה לא מה שאנחנו אומרים. זה לא מה שהתכוונו ללמד אותנו. התכוונו להגיד לנו שמסרו גיבורים שנשארו גיבורים עד הסוף. מסרו אותם ביד חלשים. הגיבורים הפסידו כי הם היו גיבורים. החלשים ניצחו כי הם היו חלשים. הסדר הטבעי של העולם. בסדר הטבעי של העולם, גיבורים מנצחים חלשים ורבים מנצחים מעטים. בסדר הטבעי של העולם, אז טמאים ביד טהורים, זידים ביד עוסקי תורתך, זה אינדיפרנטי, זה פשוט אירלוונט, זה לא מעניין אף אחד. זה לא שיקול, זה כמו ש... זה פשוט לא שיקול. זה דבר שלא נכנס ל... זה לא עולה לדיון בכלל. אבל כאן זאת הייתה עובדה. זאת הייתה עובדה. מי שנלחם במסירות נפש, והמלחמה היא לא מלחמה שלו, הוא לא נלחם את מלחמתו שלו, הוא נלחם את מלחמתו של אותו עיקר שהוא נסמך עליו. אותו עיקר שכל מציאותו לא באה אלא לגלות את אותו עיקר. היינו את מציאותו התברך. אז הוא לא בכוחו שלו נלחם. אז ככל שכוחו שלו קטן יותר, אז הסיכויים שלו לנצח גדולים יותר. ככל שכוחו גדול יותר, אז הוא הולך, הוא הולך ונלחם בכוחו. הם לא נלחמו בכוח. הם לא הכריעו עם הכוח. זאת אומרת, לא הכוח היה כאן המכריע. הפוך בדיוק. ההפך הגמור. מערכת אחרת לגמרי הכריעה את הכף. אותה מערכת שהכריעה את הכף הייתה, ושם מאוד רלוונטי, כן? העובדה שהם היו טמאים, אז הם נמסרו ביד טהורים. הטהורים מנצחים. משום שהטהורים מחוברים יותר למציאות האמיתית. הזידים מפסידים ועוסקי תורתך מנצחים. משום שעוסקי תורתך מחוברים יותר למציאות האמיתית. הם אלו שמחוברים למציאות האמיתית. מי שלא נלחם את מלחמתו שלו, אלא נלחם את מלחמת ה... כביכול, את מלחמתו של בורא העולם. מלחמות אני עשיתי, כמו שכתוב בנביא. מי שנלחם את המלחמה הזאת, אז הוא מנצח בצורה לא טבעית. זה באמת לא טבעי. כן? משום שכשהשם נלחם, אז המלחמה הזאת היא בפירוש לא בדרך הטבע. אנוסה, מצרים כבר אמרו, אנוסה מפני בני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. זאת לא מלחמה של כוח כנגד כוח. זאת מלחמה אחרת לגמרי. האימפריה של יוון נוצחה, האימפריה הגדולה שמשלה בכל העולם כולו, מקצה העולם ועד קצר, היא נוצחה. היא נוצחה, היא סולקה מפה בבושת פנים, בחרפה. וחזרה מלכות לישראל, כמו שכתוב ברמב"ם, למשך המון זמן, למשך יותר מ-200 שנה. חזרה מלכות לישראל. הדבר הזה הפקיע, ביטל את כל תפיסת המציאות המוחלטת של יוון. הם ראו בעליל, זה היה בשדה הקרב שלהם. בשדה הקרב שלהם. הם היו עם כל מלוא הכוח. כל מלוא הכוח. והם הפסידו. ועוד פעם, הם ראו בעליל שהם לא הפסידו מפני חסרון כוח או מפני כוח עודף בתוך המערכת הטבעית עליהם. הם ראו בעליל, ההפסד היה אנוסה, כי השם נלחם. באופן אותה מציאות היא כבר לא נתפסת בשכל המוחלט, כן, במרכאות, של יוון. המציאות לא נראית כך. כאן היה הכישלון האמיתי שלהם. הם הפסידו, ומי שהפסיד כאן, הפסידו שניים. מלכות יוון ותרבות יוון. שניהם נוצחו. ארץ ישראל חזרה להיות ארץ ישראל. היא הפסיקה להיות ארץ אויביה. היא חזרה להיות ארץ ישראל. סילקו את העקרב מהעקב, אז אפשר להמשיך לעמוד לפני השם. שאלנו, לדעת הרמב״ם, מה המשמעות של השנה האחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה? מה זה? מה זה בהלל והודאה? בשעה שהרמב״ם לא מזכיר בכלל את ההודאה בהלכות חנוכה. אם קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה, ברש"י כתוב שגם זה חלק מקביעת היום. להודות. לא ברור, לא מובן מה הם ימי הודעה בעצם. נראה עוד רגע. אבל בכל אופן, לדעת הרמב"ם שההודעה לא מוזכרת בכלל. אז ברור שהרמב"ם למד שקבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה, פירוש שאנחנו צריכים להלל על שני דברים. אנחנו צריכים להלל קודם על הניצחון שנגאלנו. ככה הדין, כמו שכתוב בגמרא בפסחים, הגמרא אומרת שההלל תקנו אותו, להגיד אותו, לומר את ההלל על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור, כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. כאן הייתה גאולה נוספת. הגאולה הנוספת שהייתה כאן זה, הכפירה נוצחה. הכפירה נוצחה. מכאן ואילך. ארץ ישראל היא כבר לא ארץ אויביה. כשהכפירה נוצחה, אז אפשר להודות. להבין, בזמן שהכפירה טוענת והיא שלטת, הכפירה הזאת שולטת בעולם, והכפירה טוענת שמה שאתה מאמין זה לא לא נכון, אלא בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. במצב כזה, שוב, אני חוזר, כל בר דעת מבין שכשארץ ישראל נהייתה ארץ אויביהם, ארץ אויביהם זה הכוונה, כולם כפרו, הרוב המכריע לפחות. רובם ככולם היו כופרים. זאת המכה הנוראה של המתייוונים. רובם ככולם, ככה זה. שיוון נוצחה, והיא נוצחה עם השפלה. היא נוצחה, יש כאן מה, אנחנו לא מעלים על דעתנו, קשה מאוד להעלות על הדעת, וזה מאוד מובן מדוע בספרי ההיסטוריה הדבר הזה לא בולט. אפשר גם היום לראות כמה אוהבים אותנו בעולם. כמה אוהבים אותנו, כמה מוכנים לדבר, כמה מוכנים לשבח אותנו. הדברים ידועים. אבל כשקרה מה שקרה, ביוון נוצחה וחזרה מלכות לישראל על הפם ועל חמתם של יוון ששלטה בעולם. סילקו את יוון מארץ ישראל. ארץ ישראל חזרה להיות ארץ אוהביהם ולא ארץ אויביהם. ההודעה חזרה לכלל ישראל. החוד, העוקץ של הכפירה נוצח. הפירוש שתקנו בהלל והודאה זה הכוונה לצרף גם את ההודאה להלל. היינו להלל גם על זה שאנחנו יכולים, או שכעת, כעת, אז נפתח פתח, להודאה. כלל ישראל ניצח את יוון, וההודעה ניצחה את הכפירה. על שני הדברים אומרים הלל. בשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה, זה עניין אחד. הלל גם על ההודעה. ההודעה זה הדבר היחידי בעולם אין עוד דבר דומה לזה אנחנו אומרים מודים דרבנן. כשהש"ץ אומר מודים, אז אנחנו מוסיפים מודים דרבנן. עיקר הנוסח של מודים דרבנן, זה מודים אנחנו לך על שאנחנו מודים לך. זה עיקר הנוסח. יתר הדברים זה מה שנוספו כאן דברים בגמרא בדף מם בסוטה. נוספו כאן עוד כמה דברים. אנחנו מוסיפים ואומרים עוד כמה דברים. אבל הנוסח הבסיסי, מודים דרבנן זה הכוונה. הדרבנן זה כנגד כנגדו עומד המודים העיקרי, כאילו מודים דאורייתא. המודים דרבנן זה תוספת. מודים אנחנו לך על שאנחנו מודים לך. רש"י, על שאנו מודים לך, על שנתת בליבנו להיות דבוקים בך ומודים לך. אז אנחנו מודים על העובדה שאנחנו מודים. יש כאן תפיסה שהעובדה שאנחנו מודים היא זאת שמקיימת אותנו. על זה צריך להודות. אנחנו אף פעם לא, אנחנו לא מוצאים דבר כזה. אנחנו לא מוצאים דברים כאלה. ההודעה עצמה נתפסת כדבר שצריך להודות עליו. ההודעה עצמה צריכה להיות נתפסת כדבר שצריכים להלל עליו. ההלל, כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם, מה שנגאל פה, נגאלו פה שני דברים. כלל ישראל נגאל, והאמונה נגאלה. ההודעה נגאלה. בפסוק שאנחנו אומרים בבוקר, בתפילה, הפסוק, פסוק ידוע, לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח, ההוד. אנחנו אומרים לך השם ההוד. זאת אומרת, כביכול בורא העולם, ברא בעולם. הוד זה שורש של מילת הודיה, הודאה. אנחנו כביכול משפחים את בורא העולם בזה שכמו שלא הגדולה ולא הגבורה ולא התפארת, אז גם לא ההודעה. היינו, כן, גילויו יתברך בעולם, מחייב שמהעולם תבוא, תעלה ותגיע הודעה כביכול לבורא העולם. אנחנו חייבים להבין. זהו. אני לא רוצה להשתמש במילים, באלמה, כן, אבל בכל אופן, זה די ידוע, די מפורסם, מה שכתוב בכתבי הארי, שמתתיהו, בית חשמונאי, תקנו את מידת ההוד. היה משהו פגום במידה של לך השם ההוד, והם תקנו את זה. מה שהם תקנו זה הכוונה, שהם החזירו לעולם את המידה הזאת שהיא המידה שבה כביכול בורא העולם מתגלה בעולם, כך שמהעולם עולה הודעה אליו. הלשון הידוע של הרמב"ן בסוף פרשת בו, אין לעליון בתחתונים חפץ, כביכול העליון לא צריך אותם. לשם מה הוא ברא אותנו? הוא ברא אותנו לשם, כך כתוב ברמב"ן, אין לעליון בתחתונים חפץ, כי אם שנאמין בו ונודה לכל שבראנו. זה מה שכביכול בורא העולם רוצה מאיתנו. הוא רוצה מאיתנו, מבקש מאיתנו. הוא נתן לנו את הכל, הארץ נתן לבני אדם. כדי שאנחנו נודה, לא ניקח את זה לעצמנו ונודה שזה לא שלנו, זה שלו. וקרבתנו לשמחה הגדול סלע באמת, באהבה, כמי שם, בנוסח ספרד. להודות לך וליחדך באהבה. כל הסיבה שכביכול בורא העולם קרב אותנו לשמוע הגדול, זה מדובר פה על מעמד הר סיני. כל מעמד הר סיני לא בא, אלא כדי להודות לך וליחדך. זה נקרא שנאמין ונודה לכל שבראן. אלו שני המילים שהרמב"ן אומר. שני המושגים. נאמין בו ליחדך ונודה לכל שבראנו, להודות לך וליחדך באהבה. לשם כך כביכול בורא העולם ברא אותנו. לשם כך אנחנו קיימים. לשם כך הוא קירב אותנו אליו ונתן לנו את התורה. אלמלא מתן תורה, העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. העולם קיים רק לשם שתי התכליות האלה, להודות לך וליחדך. בזה יוון פגמו. מלכות יוון קטעה את זה. עשתה אותנו לאויבינו. זהו הניצחון הגדול. העובדה שכביכול ההודעה לבורא העולם חוזרת ועולה מן העולם. העולם מחזיר לו לבורא העולם תודה. זה מה שרצינו לבאר. זאת הנקודה. קבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. אנחנו צריכים לצרף את ההודאה, הודאה. את התודה שאנחנו צריכים להגיד. זאת אומרת, את האפשרות שלנו להודות, האפשרות הזאת גם עליה אנחנו צריכים להלל. נפתח פתח בשמונת ימי חנוכה, נפתח פתח.